עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב, השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי, ואנחנו ממשיכים גם בשעה הזו בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק ויעקב ארנפלד. אנחנו עוד מעט עם עוד עדכונים ככל שידרש. האירוע בזיקים, על פי ההודעה שנמסרה עד עכשיו, כארבעה מחבלים חוסלו בירי מן האוויר, מחבלים שניסו לחדור לישראל דרך הים. יש חשש למחבלים נוספים שנמצאים עדיין במים, וגם כוחות חיל הים וגם מסוקי קרב של חיל האוויר מבצעים ירי לעברם. אין מחבל אחד שהצליח לחדור כאמור לשטח ישראל, כך על פי העדכון האחרון מהאירוע שעדיין ממשיך שם. אנחנו מכאן רוצים לעבור גם לקראת הילולת רחל אמנו, מחר בערב, על פי החלטת המשטרה לא תתאפשר כניסת קהל לקבר רחל, אבל במקום זה מעמד עם כל הרבנים וגדולי ישראל לעצרת תפילה. לעצרת הזו התחברו אלפי, מאות אלפי יהודים בארץ, בעולם, קבלת עולמות שמיים, דברי התעוררות וחיזוק, וזה יקרה כאמור מחר בשמונה בערב בשידור מקבר רחל. עכשיו אנחנו רוצים לפתוח עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. שלום כבוד הרב.
ערב טוב.
ראש מוסדות מגדל אור, מגדל העמק, ובימים אלה הרב עובר ממקום למקום לחזק את ידי ישראל, את ידיהם של החיילים, הפצועים, המשפחות. נשמע קצת מהרב באמת גם על השבועיים האלה וגם על התקופה.
למעשה הוא קרה כבר כהרבה הרבה חודשים שאני מזכיר את המדרש, שהמדרש אומר שבזמן דוד המלך היה תורה, היה מצוות, מעשים טובים, בגלל שהיה מחלוקת ושנאה נפלו קורבנות. בזמן אחאב, מלך אחאב, שהיו חטאים נוראים, אבל בגלל שהם היו מאוחדים לא נפלו קורבנות. כך אומר המדרש. זאת אומרת, למדנו עד כמה שחשוב אצל הקדוש ברוך הוא המושג הזה של אחדות בתוך עם ישראל. אנחנו לפני התפילה אנחנו אומרים, הרי אני מקבל על עצמי את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. יש אחד מגדולי הצדיקים שהיה ילד, הוא שאל את האבא שלו, מה הקשר לבאהבת לרעך כמוך לתפילה? הילד אומר לאבא, אם אני הייתי צריך לקבוע, הייתי שם לפני התפילה, הרי אני מקבל על עצמי את המצווה של באהבת את השם אלוקיך. אתה הולך לדבר לשם, להתפלל ממנו, לבקש ממנו, תגיד, אני אוהב אותך. ענה לו אביו, השאלה שלך היא הגיונית ביותר, שכלית, אבל חסר לך דבר אחד. אתה לא היית פעם אבא. כשאתה תהיה אבא, והילדים ישאלו אותך, אבא, מה אתה רוצה יותר טוב? שנראה לך שאוהבים אותך, או שתראה שאנחנו אוהבים אחד את השני? כל ארבע יגיד, אני רוצה לראות אתכם אוהבים אחד את השני הרבה יותר ממה שאוהבים אותי. אז אם במקום ואהבת את השם אלוקיך, אז חז"ל הכניסו לנו, תגיד לרבינו שלו, ואהבת לרעך כמוך. ולכן אחרי שקרה אסון הנורא הזה שאי אפשר להעלות אותו על הדעת, והרי כל בר דעת שמסתכל ורואה מבין שזה גזירה נוראה, כי המדינה הזאת שלנו שהיא הכי הכי מפורסמת ובמעשה שיש את כל השכלולים של מודיעין ושל אלקטרוניקה ושל כל מה שיש, היום הייתי אצל הצבא, היום הייתי אצל הפלוגה של כיפת ברזל ולחזק אותם, ראיתי מה זה כיפת ברזל, כמה חוכמה, כמה יש. אנחנו המדינה הזאת עם כל החוכמה העוצמתית, אני זוכר בזמנו הייתי שם בגדר של עזה, אמרו שאפילו ציפור נוגעת בגדר, אז מיד זה מצפצף ומודיע והולכים לראות מה קורה. והנה כאן באמצע היום נכנסו אלפי רוצחים, שפלים, אין מילים, ועשו מה שעשו. לקחו יותר מ-200 אנשים, הביאו אותם לעזה, כאילו איזה באמצע היום, כאילו איזה טיול. מי יכול לעלות על הדעת? זה גזירה מן השמיים, אין ספק. אז הרמב״ם אומר, כשאתה רואה גזירות כאלה, ואתה אומר שזה טבע, או שזה קרה, או שזה השם מקרה, אתה אכזרי. אז מה השם רוצה מאיתנו? להתעורר. אבא שלי פעם אמר דבר, צריך לצניק לברכה, דבר מביא. כתוב, התנערים מאפר קומי. אומר הזוהר, התנערים מלשון, כמו תרנגולת, זה הלשון, תתנער כמו התרנגולת. אז הוא הסביר שהתרנגולת שהיא מתפלשת באפר, כל הנוצות שלה מתלכלכות. אם מישהו יבוא וירצה לנקות אותה, את הנוצות, אז יצטרך לפצוע אותה, היא תיפצע עוד להוציא מכאן גרגיר, מכאן גרגיר. מה עושה התרנגולת? מתנערת לבד, תוך דקה היא נקייה בלי שום כאבים ובלי שום איסורים. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, התנערי מהפרקומי, כמו התרנגולת, אל תחכה, הוא אומר מורה עולם, שאני נקה אותך. אם אני אצטרך לנקות אותך, אז יהיה הרבה כאבים והרבה אחמן על אצלם מה שקורה. תתנערי. לכן הדבר הראשון שעלינו לעשות עכשיו, לעשות, להראות מאחדות אמיתית, אין ספרדי, אין אשכנזי, אין חילוני, אין דתי, אין ימני, אין שמאלני, יש עם ישראל. ומהמסר הזה יצאנו מיד אחרי המלחמה. ברוך השם זכינו להיות שותפים, להוריד אלפי איש מעודף עזה, שם נביא אותם למרכז, ונביא ונעזור להם לשלוח אוכל בכל מיני מקומות, אלפי מנות. אתמול לבד קנינו 2,500 מעילים מיוחדים לצבא, לצנחנים. הייתי שם אצל הצנחנים, הייתי שם בחיל אוויר, לראות בחיל אוויר את הטייסים, לחירור הקיבוצניקים, לחירור, הם רואים את הרב, איך הם קופצים מהמטוס, שיושבים שם בתא שלהם, שהרגע חזרו מעזה, מהתקפה, לנשק את הרב, לבקש ברכה, או הנה שעולים, כל הצוות שם מסביב, אלפים ומאות מחכים שיבואו אליהם, לדבר אליהם, הבאתי להם לכל אחד מהם מטבע של צדקה, כדי שיהיה להם שמירה. אתה רואה את הפנימיות של עם ישראל בזמן כזה, ואת זה צריכים עכשיו לשמר את זה, שלא יהיה רק בזמן מלחמה, אלא שזה יהיה לנצח, להשקיע כל כוחות שאפשר. הדבר ראשון, מה שצריכים להדגיש, שכל עם ישראל בארץ ישראל רואים את הציבור החרדי, איך הוא מסור בלב ונפש, כל הארגונים, איפה שהייתי וביקרתי בבתי החולים, סירוקה ותל השומר ועוד, אתה רואה את המתנדבים, אתה הולך, איפה שאתה בא, אתה רואה את הציבור שלנו מתגייס בצורה נפלאה ביותר. לא צריך להזכיר, כולם מכירים מה זה זקה, ומה זה נעזר בציון, ומה זה יצרה, ומה זה הצלה, וכולו וכולו וכולו, זה קידוש השם. אנחנו צריכים להמשיך את הדבר הזה, כי אמיתי אמיתי, אין חילוני בכלל. אני עוד לא נפגשתי עם חילוני, כל יהודי, הוא יש לו חלק אליקה ממר, רק זה מחוסה, הוא גדל פה, הוא היה שמה, אבל אי אפשר לתאר, היום דיברתי בכיפת ברזל, הזכרתי שמחר בלילה זה הילולה של רחל אמנו, ודיברתי על רחל אמנו, שהיסוד של רחל אמנו, היא שהיא ויתרה, היא ויתרה לאחותה, היא רצתה את יעקב אבינו, וכדי שאחותה לא תתבייש, היא מסרה לה את הסימנים. אז דיברת על הנקודה הזאת ביתום, גם האדם צריך לוותר. אמרתי, ניגש אליי חייל, בכלל לא שייך, ואומר לי, אני כבר לא מדבר עם אבא שלי הרבה זמן. עכשיו ששמעתי את הרב, אני הולך להתקשר עליו. לא דיבר אותו כמה שנים. אתה רואה מה זה יהודי, ברגע שהוא שומע, מתעורר, מיד מוכן לעשות. וזה התפקיד שלנו. א', פיזי, פשוט להביא, ללכת, אנחנו משתדלים, תלמידים במגדלור, עובדים כבר יותר משבוע, לארגן חבילות שי, חבילות מזון, משלוחים את זה כל הזמן, גם לחנך אותם שצריך לתת. וכל ארגון וארגון שעושה אצל הנדש ומקדש עם שמיים. זה התפקיד שלנו כרגע. ונראה, ובקש מהשם, שהקודש ברוך הוא שהוא רואה ויודע כל דבר, רואה עכשיו את ההתארגנות שלנו, את האהבה, את הקשר, אז ירחם עלינו ויבטל את הגזירות, אנחנו צריכים הרבה רחמי שמיים, מי יכול לתאר כמה מאות אלפים חיילים, גם בצפון וגם בדרום, עכשיו במתח, כל שנייה ושנייה, מה יהיה, איך יהיה, אי אפשר לתאר את זה משפחות, זה ילדים, החיזוק של כולם היא, לדע שאנחנו עם אחד, קשורים עם הקדוש ברוך הוא, כלא יעזוב, הקדוש ברוך הוא, כלא איתוש השם אמרי, ונחלוס לא יעזב. ואפילו שקיבלנו את הסתירה, אמרתי דבר נפלא, כתוב במדרש, שנבוכדנצר, מלך בבל, היה לו כוח פיוט, כוח שירה. והוא החליט לחבר ספר שירה כמו דוד המלך. תהילים, הוא חיבר נבוכדנצר שירה לקדוש ברוך הוא. בא מלאך, סתר לו על הפה, ונשתק ונגמר. שואלים בעלי המוסר, הרי יש מוסר של בחירה. אדם רוצה לבחור טוב, נבוכדנצר רוצה לבחור טוב, הוא רוצה לעשות שירה לשם, ספר שירה שנשירו לשם. למה אתה סותם לו את הפה? תשמעו את התשובה. התשובה היא, רצו לראות אם אחרי הסתירה תמשיך להגיד שירה. כמה סתירות קיבל דוד המלך? כל התהילים המלא סתירות. מזמור לדוד בברוכו מפני אבשלום בנו, ועוד ועוד ועוד, כל מהפלישתים ומשאו וכולו וכולו, ממשיך להגיד שירה. אנחנו קיבלנו סתירה מאבינו שבשמיים סתירה חזקה.
וחייבים להמשיך באותה דרך.
להגיד שירה.
כן.
בדיוק. ובעזרת השם, לשמוע את זה, אז יצאנו עכשיו בתוכנית גדולה, שאנשים שם, אלה ששומעים אותי, חתימות שאנחנו חותמים שהאחדות הזאת, שעכשיו אנחנו עושים בה, היא תגרום שננצח, ומוסיפים אליה לנצח. כל אחד שרואה אנשים שיחתור, שאני מקבל על עצמי להיות באחדות עם עם ישראל הנצח. וזה בעזרת השם, אני מאמין באמונה שלמה, שזה יעזור לעם ישראל לעבור את התקופה הקשה ונזכה לגאולה השלמה.
אמן, אמן, אמן ואמן. ישר כוח גדול לכבוד הרב. בעזרת השם נשמע גם את הרב מחר מקבר רחל, יחד עם כל גדולי ישראל, עם כל הרבנים, בחיזוק גדול. שהרב ימשיך לחזק את כל מי שצריך חיזוק בימים אלה.
ושם אומנים לגבולם, בכל המובנים. בשורות טובות.
בשורות טובות. תודה רבה, הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, על הדברים כאן. עכשיו למה שצפוי להיות מחר בקבר רחל. אחרי שהמשטרה הודיעה שלא תתאפשר כניסת קהל לקבר רחל, אז מנהלת המקומות הקדושים, בראשות הרב יוסף שווינגר, החליטו להרים פרויקט יוצא דופן ומיוחד לאחד את כל עם ישראל סביב הילולת רחל אמנו בתפילה בעת הזו, תפילה בוקעת ריקיים, ולצורך העניין מגיעים ממש כל הרבנים, כל גדולי ישראל, מכל החוגים והעדות. הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז מחר בערב מתחיל שידור חי משמונה בערב לאורך כל היממה, הרבה מאוד תכנים גם לגברים, לנשים, עוד מעט תפרט ותרחיב, אבל כניסת קהל אין, נכון? אין מה להגיע, אין מה לנסות להגיע.
אין כניסת קהל, על פי הנחיית גורמי הביטחון, אסור לשכוח שקבר רחל נמצא בפאתי העיר בית לחם, ולכן בשל שיקולים ביטחוניים ובטיחותיים, על דעת משטרת ירושלים ופיקוד העורף וגורמי הצבא, הוחלט השנה בצער רב שלא לאפשר את הגעת ההמונים. אני מקווה שהשידור הזה שנעשה יהיה פיצוי ולו במעט, על הכאב, על התסכול שיש בי הגעת הציבור. אני מקבל הרבה טלפונים של אנשים שמבינים מצד אחד את הסיטואציה, ומצד שני קשה להם שלא להיות ביום כזה. אני מקווה שהשידור הזה ייתן להם ולו במעט ישיב את נפשם.
כן, אז בוא נאמר רק באמת כל הרבנים, הרבנים הראשיים לישראל, מרנן ורבנן, הרב יצחק יוסף, הרב דוד לאו, הרב אלבז, הרב גרוסמן, הרב יעקב שפירא, הרב גמליאל רבינוביץ, הרב שמואל רבינוביץ, הרב יעקב עדס, ועוד ועוד שורה ארוכה של רבנים, אל תוך הלילה, גם תפילות, גם דברי חיזוק והתעוררות, וכל זה בשידור חי, גם סאונד, גם וידאו, בכל האתרים, בכל כלי התקשורת, באמת באחדות כזו מיוחדת, גם החילונים אפילו מצטרפים לעניין הזה וישדרו את המעמד המרכזי.
אני רוצה להגיד גם שבהזדמנות הזאת גם הצטרפו אלינו חלק ממשפחות הנהדרים, החטופים, ואך זה טבעי שכזה אירוע יזכה לתעודה, אנחנו מקווים לתעודה רבה. פנו אלינו גם מוועידת רבני אירופה, שיהיה תפילה, שהתפילה הזאת, המעמד הזה, אמור להיות משודר גם לקהילות יהודיות בעולם, ואני מקווה בעיקר שהתפילות יענו, ואיך אומרים, ושבו בנים לגבולם, כפי תפילת רחל.
אגב, בימים האלה, מדברים על כל המקומות הקדושים, ומהצפון, מהגליל, עם הרבה מאוד ציוני התנאים והמוראים, ועד הדרום, יש באמת יותר התעוררות, פחות התעוררות, מה אתה רואה אצלך לפחות בנתונים?
הנתונים הם ככה, יש פחות קהל, אנשים כנראה חוששים להגיע, אני מדבר בעיקר על המקומות הקדושים שמרביתם נמצאים בצפון הארץ, כמובן אתר הרשב"י ושאר האתרים, אם זה קבר הרמב״ם, אם זה יונתן בן עוזיאל, אם זה רבי עקיבא, ועוד שורה של קברי תנאים והמוראים שנמצאים בצפון, יש איזה חשש של ציבור להגיע, יש ירידה בכמות המבקרים, בירושלים זה פחות מורגש, אבל עדיין בהחלט יש ירידה, ובטח בימים האלה, זה די טבעי, אנשים קצת חוששים לעזוב את הבתים, מצד שני, אלה שמגיעים, אתה רואה את השתפכות הנפש, את הבחיות, את הזעקות, ככה שאני מקווה שהקדוש ברוך הוא כבר יגיד כמה שיותר מהר לצרותינו די.
אמן אמן, בזכות שוכני עפר, בזכות הצדיקים, אחר, רחל אמנו, שבו בנים לגבולם, תפילה מיוחדת, וזו הזדמנות גם לקרוא לכל הציבור, לשתף אחרים, לפרסם את העניין הזה לעוד ועוד אנשים, שבאמת תפילת רבים.
אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לך אבי, על כל ההירתמות שלך לנושא הזה, על הגיוס של כל המדיה, ובאמת, אבל מגיע לך מילה טובה, ומגיע לכל הרשתות, וגם החילוניות כמו החרדיות, שבאמת התגייסו לנושא הזה, והכי חשוב שנזכה כבר אחרי האירוע הזה לספר שכולם חזרו הביתה,
אמן.
הפצועים נרפאו ובא לציון גואל.
אמן ואמן. הרב יוסף שווינגר, מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה ולילה טוב.
בשורות טובות. קובי פינקלר, אנחנו שווים אליך, קובי, בזיקים, לפחות 6 מחבלים חוסלו.
כן, אבל הסיפור של הדקות האחרונות הוא גם רמת הגולן, אז נתחיל דווקא בו. רמת הגולן לפני כמה דקות מספר אזעקות. ככל הנראה מדובר בכמה וכמה שיגורים מדרום סוריה לעבר שטח דרום רמת הגולן, פיצצות מרגמה מדובר בהם, אין דיווחים לא על נזק ולא על נפגעים, כפי שאני מקבל כרגע ממגן דוד אדום, אין נפילות או נפגעים. זאת תמונת המצב ברמת הגולן. באשר לאזור הזיקים, האירוע הזה ככל הנראה מסתיים, כאמור חוסלו כמה וכמה מחבלים, אינני יודע אם זה 5 או 6, הם לא מצליחים אפילו לרדת מהחוף, התצפיתניות, ככה אני מבין, אותן תצפיתניות שחלקם נרצחו, חלקם נטבחו, חלקם לקחו בשבי בשבת הארורה של שמחת תורה, הם אלה שמאתרות את החוליה הזאת של המחבלים, מטוס מוזנק למקום הזה, הוא נמצא באזור הזה, תוקף את החוליה, מחסל אותה, ואותו מטוס גם משגר טיל לעבר המבנה שממנו ירדו המחבלים. האירוע הזה מסתיים בשלום.
אכן, 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 קובי פינקלר, שתחזור אלינו בשורות טובות, ורק טרימינולוגיה, שבת היא שבת קודש, שמחת תורה, שמחת תורה, ארורים זה המחבלים והטבח הנורא הזה. תודה רבה על הדברים כאן. תודה. עכשיו אנחנו עם ברק סרי, שלום ברק.
שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב. אז אנחנו רואים פה באמת התמודדות לצד הזירה הביטחונית שהיא מורכבת, ונדבר עליה עוד מעט, גם ההסברתית, תשמע, מזכ"ל האום, תקשורת גדולה בעולם, פייק שהחמאס מייצר בלי הפסקה, לוחמה פסיכולוגית מול ישראל הקטנה, שבוא, מה אנחנו יכולים כבר לעשות מול שיטפון תקשורתי כזה?
קודם כל, ישראל לא קטנה, חמאס קטן, ישראל היא מעצמה צבאית, כלכלית, למרות המכה הקשה שחטפנו, ולכן אני חושב שאנחנו חייבים להתעשת וחייבים ככה לפעול בכל התחומים. דיברת הסברתי, גם הסברתי, לצערי הרב, מה שאנחנו רואים בשבועיים וחצי מאז פרוץ המלחמה, זה ובעיקר יוזמות של אנשים פרטיים. אתה יודע, ברשת היום אין שום בעיה, אני נחשף לתכנים שעולים ברשת של כל מיני ישראלים טובים שמעלים סרטונים שהם מכינים, מונולוגים מרגשים, שכמובן מגובים בעדויות ומגובים בתמונות קשות ביותר, ואלה שוטפים את העולם, ואלה צריכים להיות באמת הדבר שיסביר לעולם מה קרה כאן, ובפני איזה שואה, ובפני איזה תתי אדם, בפני איזה חלאות ישראל מתמודדת. ואני אומר, אתה יודע, זה קשה להגיד את זה, אבל אתה יודע, הסרטונים האלה שכולנו בדרך כזאת או אחרת התרדנו אליה, הם מזוויעים כלפי פנים, אבל הם יכולים להיות מאוד מאוד אפקטיביים כלפי חוץ. כי כשאתה נחשף לדברים האלה, אתה רואה את הדברים האלה, זה פשוט, אי אפשר להישאר אדיש, ואי אפשר גם להצדיק או להכיל את שני הצדדים. אתה יודע, יש לי חבר, קוראים לו פרופסור ארנון אפק. ארנון אפק הוא פתולוג, והוא המשנה למנכ״ל בית החולים תל השומר, שיבא. והוא נחשף לכל הזוועות. והוא עירח לאחרונה משלחות של פרופסורים הולכים מהעולם שהוזקו לארץ כדי לסייע במלאכת האיתור, שאגב, כנראה שלא כולם, לא כולם יזו בגלל מצב הגופות, שזה מחריד. הוא אומר שאנשים באמת בעלי שם שראו זוועות, כי זה מתוקף תפקידם, אמרו לו בזעזוע, באמת כאמור פתולוגים, שזה התפקיד שהם, הם לא נתקלו בזוועות כאלה. ולכן כשאתה מפיץ את התמונות האלה, אין ברירה, זה צריך להיות מכות חזקות בבטן של העולם, מכות חזקות בתודעה העולמית, ואנחנו חייבים לעשות את זה, חייבים, חייבים, לא הסברים, לא דיבורים, לא הם, ואנחנו תמונות, סרטונים, עדויות, זה דבר שאמור לזעזע את העולם.
טוב, תראה, אנחנו יודעים לעוד תופעה אצלנו במדינה, כי אין מה לעשות, אנחנו ישראלים וזאת המדינה. אתה רואה פאנלים שלמים, אנשי תקשורת, או כל מיני לשעברים בהווה, בעתיד, דיונים קטחתיים, למה לא נכנסים לעזה? כן נכנסים, ייכנסו, צריך לעשות ככה, צריך לעשות אחרת. מי השם? למה השם? ועדת חקירה ממשלתית, לא, ממלכתית. בוא נעשה ככה, נעשה אחרת. התגובה הזאת הייתה בסדר, הוא לא הגיב בסדר, הוא צריך להחליף את עצמו. זה לא מתראיין טוב, כדאי שהוא יתראיין מהיום. אתה יודע, אין נושא שעובר מתחת לרדאר, אין משהו שמצליח... זה בלי שליטה, נכון?
תראה, קודם כל אני באמת מציע לכולם, לגנרלים לשעבר, למדינים לשעבר, לפוליטיקאים בהווה, לכולם לנהוג צניעות. אתה יודע, בוא, ישראל חטפה מכה קשה שתוחקר, ישראל הופתעה, אני מזכיר לכולם דיון יומיים לפני המלחמה, אצל ראש הממשלה, עם הצבא, כשכולם, בוא, מלמטה עד למעלה, אני לא, אתה יודע, אף אחד לא פתור מהשמה. כולם מדברים על חמאס מורתע, כולם מסבירים שחמאס בשנים הקרובות אין לו שום אינטרס לפתוח במלחמה, כשהכוחות של כוחות השחור האלה כבר עם הנשקים ועם כלי המשחית בדרך ליישובים. אז בעת הזאת תמינות. תראה, אדם של כולם רותח. ולצערנו הרב, לא רק שהמחלוקות בעם ישראל לא ככה שכחו ונרגעו נוכח הזווה, הם נרגעו בהלם הראשוני, אבל מהר מאוד הם צצים וצצים במלוא הכוח, ואלה אומרים אמרנו לכם, ואלה אומרים עכשיו שקט יורים בוא נמתין לאחרי המלחמה. אני חושב שזה רק יתגבר, אבל כל הדברים האלה לא פוגמים ברוח המדהימה של באמת של הציבור הרחב. אני גר באשדוד כידוע, ואני מסתובב באזור הדרום, ואני רואה את המראות, והם מראות מדהימים, הם פשוט מראות מרגשים, על הנתינה, ועל ההתנדבות, ועל הרצון לתת, והרצון לסייע. אני חושב שבסוף, אם יש דבר כתוב אחד בכל הגיהנום הזה, שישראל מצויה בו בשבועיים וחצי האחרונים.
כן, זה עם ישראל. עם.
נכון, נכון.
ברק, עד כה ההתנהלות מול המשפחות החטופים, אתה יודע ש... אני שומע גם על זה, אנשים מבקרים, למה הזאת אמרה ככה, ולמה ההורי ההוא אמר ככה, וזה עצבני, וזה כעס. אין מישהו שיכול לשפוט, אין מישהו שיכול לעמוד באותה שורה עם משפחות, עם הורים שהילדים שלהם בעזה, שהאחים, האחיות או ההורים שלהם נמצאים אצל החמאס, והם לא יודעים מה איתם ומה הם עוברים, אז שיגידו מה שהם רוצים. זה סתם אני אומר.
תחשוב, אתה יודע... אבי, כולנו הורים ילדים, אני גם יש לי ארבעה נכדים, חלק מה, אתה יודע, אני רק חלק המחשבה הזאת, אתה יודע, זה ילדים בגילאים של הנכדים שלי.
זה תמרמות.
הילדים של כולנו נמצאים שם, אתה יודע, סרטון קורא עליו על 30 ילדים מגיל של כמה ימים, ועד גיל 15-16 שמצויים בידי החלאות האלה. ואף אחד לא יודע מה איתם, ואין קשר חיים. אתה יודע, ראיתי תמונה של קורת לב של שתי בנות, שתי אחיות, שההורים נרצחו ומצויים בידיהם. עכשיו, אין לך זה, תראה, זה כל אחד התפקיד. אני זוכר שהייתי, עבדתי עם שר הביטחון, והיה את הסיפור המפורסם של גלעד שליט, וההורים שלו, אביבה ונועם, היו מגיעים באמת בלי הפסקה לכל קובעי המדיניות, לראש ממשלה, לשר ביטחון, באים...
והצליחו.
נכון, אז אני אומר, תראה, זה ידענו ביתר סט, אני אומר, המקרים היום הוא היה חייל, כאן מדובר באזרחים, בילדים, בקשישים, בנשים, זה הרבה יותר חמור. אז קודם כל התפקיד של המשפחות לזעזע את כל העולם, ולהגיד את הדברים, והכל מותר להם, ואז צריכים רק להקין ראש, ולהישבע שהמדינה הזאת תעשה הכל כדי להחזיר אותם. זה תפקידם. אבל בסוף, אתה יודע, יש קובעי מדיניות, יש ראש ממשלה, יש שר ביטחון, קבינט מלחמה, שהם בסוף צריכים לראות את התמונה הכוללת, והם צריכים למשל החלטה שהיא קורעת לב, אתה יודע, להיכנס עכשיו לכניסה קרקעית, שכניסה קרקעית, אתה יודע מה המשמעות, הרי אין לי ספק שאותם בני ערובה, אותם מעל 200 בני ערובה, הם ישמשו שכפץ אנושי לאותם מחבלים לגרועים שבהם כדי להימנע מפגיעה. אז אתה יודע, שאלה כזאת, הרי כניסה קרקעית כזאת יכולה חס וחלילה לגרום לפגיעה גם באותם בני ערובה, אבל מקבלי ההחלטות שיושבים למעלה צריכים לעשות ההחלטה הקרה, רציונלית, נטולת הרגשות, איך פועלים למרות בני ערובה, להתחשב בבני ערובה, להמתין לעסקה, לתת עוד לארצות הברית, לצרפת, אני יודע, לקטר, לכל מי שבוחש בעניינים, לחלץ עוד בני ערובה, או להתעלם ולהגיד, זהו, הנה הדדליין, אנחנו שמים סטופ לכל הניסיונות ונכנסים, תהיה הכניסה כרוכה במחיר קשה ככל שיהיה לבני ערובה. שאלה קשה, אבל התפקיד של משפחות החטופים זה לזעזע את העולם, וכולם צריכים לשתוק, להרכין את הראש ולשתוק, לא להגיד מילה.
כן, לגמרי, כל מילה, וצריך להמשיך להדהד את הדבר הזה שוב ושוב, וכבודם, כמו שאומרים, במקומם, אף אחד לא רוצה להתחלף איתם, אף אחד לא יכול להיות במקומם, וזאת נקודה חשובה. ולסיום, ממש ככה ברק, תהיה רגע מבקר המדינה לדקה. התפקוד מול העורף, אני שומע ראשי רשויות, אתה גם מתמודד לראשות עיר, שמתלוננים ומדברים, משרד האוצר לא מעביר מספיק כסף, לא מאפשר, הבירוקרטיה גומרת אותנו, משפחות שכבר פונו לבתי חולים, סליחה, לבתי מלון, בתי המלון אומרים להם תצטרכו לפנות מחר, היום, אי ודאות אחד גדול.
לא רק זה, אתה יודע, דיבר איתי ראש מועצת גליל עליון, מספר לי על 4,000 תושבים שפונו, ועד היום, עניין של כמה ימים, כל משפחה משלמת 1,500 שקל ליום, אין אף אחד שבכלל מדבר איתם על להחזיר, זאת אומרת, הוא אומר לי כמה ימים כבר כל אחד מעל 20,000 שקל, אני כבר לא מדבר על משפחות שלמות שהגיעו בו, בהנחיית הצבא אמר להם, בפיקוד העורף, תפנו בבקשת הבתים, והם הגיעו לבתי המלון ואמרו להם, תצאו החוצה, אין מקום, שמע, תראה, אני חושב באמת, אני לא רוצה לשפוט, אתה יודע, זה עכשיו באמת, אני מאלה שחושב ש... אנשים צריכים לעבוד, אבל למרות, אני חושב שבגדול, אם אפשר להגיד איזו אמירה כללית, משרדי הממשלה, ככה, לקח להם יותר מדי זמן להתעשת ולצאת מההלם ולהתחיל לעבוד. אני מתחיל לראות כן עבודה, לא כולם, אני לא רוצה להכין, לא כולם, אני גם לא רוצה לנקום משרדים, כולם מכירים את, על מי מדובר, חלק מהמשרדים לא התחילו להבין את גודל השעה, עדיין הבירוקרטיות, גם בתקופה, של באמת המשבר לטעמי אולי הגדול ביותר מאז הקמת המדינה, הבירוקרטיות מנצחות והוועדה הזאת והוועדה היא, שימו את הבירוקרטיה בצד, שימו את הוועדות בצד, תנו לאנשים כסף, תנו לאנשים...
בדיוק, שוחחנו בתחילת המהדורה עם הרב גפני, יושב ראש ועדת הכספים, הוא אומר, עיקר העיסוק שלנו זה פשוט לפרק בירוקרטיות, זאת העבודה. יש את התקציב, יש את הרצון.
אני אומר, תעשו את הדברים האלה, מקסימום... מקסימום בעוד כמה חודשים אחרי המלחמה, אז יגידו לך חרקת מן האנגלים. הרי מה יכול להיות? תנו לאנשים לחיות, תנו לאנשים לצאת מהאזורים.
לגמרי, לגמרי.
תנו לאנשים כמה שאפשר להקל עליהם.
בוא נגיד את האמת, יש כסף, יש כסף למדינה, והמדינה יכולה לממן כל דבר.
זה המעט הזה, ואתה יודע, וגם בשעה הזאת צריכים להגיד מילה טובה לכל ארגוני החסד, ולכל ארגוני המתנדבים, שבאמת נכנסים לוואקום שקיים, מה לעשות, יש וואקום שקיים, ונכנסים אליו, ונותנים כמה שרק אפשר.
מושיטים יד בכל תחום, זה באמת העם היקר שלנו, והחסד שיש רק בעולם היהודי, בצורה כזו, וערבות הדדית. ברק סרי, שיהיה בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה על השיחה, ערב טוב.
ימים טובים בבשורות טובות.
אמן, אמן, להתראות. עכשיו לענף החקלאות עוברת תקופה לא קלה בלשון המתה. הקטיף, שיא העונה של הרבה מאוד חקלאים, ורוב החקלאות, בואו נודע על האמת, נמצאים צמודי גדר, אין חקלאות במרכז הארץ. זה או בצפון או בדרום. אורן לוי, מנכ"ל משרד החקלאות איתנו, שלום לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
איך מסייעים? מה עוד אפשר לעשות לעשרות, למאות חקלאים שרואים לנגד עיניהם את השנה הקרובה מתמוטטת להם?
תראה אבי, יש הרבה 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 מה לעשות, וזה התפקיד של הממשלה, לעשות ולעזור לחקלאים. אנחנו לא נמצאים בסוף המערכה, אנחנו נמצאים בתחילת המערכה, ואנחנו מוכרחים לסייע לחקלאים כמה שיותר.
מה זה נקרא לסייע? פשוט לתקצב אותם ולהגיד לשדות חכו לשנה הבאה?
ממש לא. בשלב ראשון להעביר לחשבונות הבנק של החקלאים 270 מיליון שקלים ששייכים לחקלאים. הכסף הזה חונה באוצר, האוצר כרגע הקפיא אותו, כסף של החקלאים. כאמור, לפני שנתיים בממשלה הקודמת הממשלה עשתה רפורמה חקלאית. הורידו את המכסים, את מכסי היבוא, לירקות ופירות. הורידו שתי פעימות. יש 270 מיליון שקלים שמגיעים לחקלאים לתמיכות. הכסף הזה לא הועבר לחקלאים עקב מחלוקת על נוסחת החישוב בין האוצר לבין ארגוני החקלאים ומשרד החקלאות. אני נמצא בתפקיד שלי 10 חודשים יחד עם השר אבי דיכטר. מהרגע שניגענו, מהתקציב אנחנו נלחמים על ה-270 מיליון שקלים האלו שהגיעו לחקלאים. אני אומר לאוצר, שימו את המחלוקות בצד, תעבירו את הכסף לחקלאים. זה יכול לעזור להם מאוד.
אז קודם כל זה כבר כסף שבכלל בלי קשר למלחמה. כבר היה, כבר נמצא, הוא נח על השולחן, יש לו סעיף תקציבי, הוא כבר צבוע. פשוט רק ללחוץ על העברתו ליד.
מעבר לכך, הכסף הזה לא שייך לאוצר, הכסף הזה של החקלאים, כי בינימט, תיתנו לחקלאים את הכסף שלהם. זה בשלב ראשון. חוץ מזה, לשים כסף בצד, כבר, סדר גודל לדעתי של מיליארד שקל בתור התחלה, לשיקום החקלאות. תראה, שיקום הדרום, שיקום הצפון, הכל יעבור דרך החקלאות. בדיוק כמו שאמרת, החקלאות נמצאת בדרום, החקלאות נמצאת
עוד?
בצפון.
אורן, זה אמרנו, כסף, פנייה למשרד האוצר, שחררו את הכסף שכבר היה צריך להגיע מזמן
עובדים
החקלאים.
עובדים זרים.
מה עכשיו עושים?
עובדים זרים. עובדים זרים, תאילנדים. תראו, יש בישראל 30 אלף
הם רוצים
עובדים
לבוא
זרים
בתקופה
תאילנדים.
הזו?
הם, לא, כרגע 4,000 עזבו אותנו. כרגע 4,000 עזבו אותנו. יש עוד 4,000, אני נפגשתי הערב עם שגרירת תאילנד בישראל. כרגע יש עוד 4,000, בנוסף ל-4,000 שעזבו אותנו, שהגישו בקשה לאינטרוויזה, שזה אומר שהם רוצים לצאת להתרענן. לא יודע לכמה זמן, חודש, חודשיים, שלושה, עד שהדברים יירגעו, ואני מניח שהם ירצו לחזור. הם אוהבים את ישראל, הם רוצים לעבוד כאן, הם רוצים להתפרנס כאן, הם גם עזרו לנו מאוד.
חלק מהם שילמו בחייהם על השהייה כאן, בואו.
חלק מהם שילמו בחייהם, נכון? תדע לך, יש לא רק הרוגים, לא רק פצועים, יש גם חטופים ונעדרים.
כן.
וסיפרה לנו היום השגרירה, לי ולשר, שבתאילנד הם כל הזמן רואים בחדשות את ישראל, הם שומעים על המלחמה. היא אומרת לי היום, אין תאילנדי שלא יודע איפה זה ישראל היום.
טוב, כן, ברור, אם יש פה מסה של פועלים הרבה שנים לאורך הזמן, ישראל הופכת להיות שם ליעד אטרקטיבי לכל מי שדורש שם עבודה. אז מה הממשלה יכולה לעשות כדי להביא עכשיו עובדים זרים במצב הזה?
וצריך לזכור, כמו שאמרת, הם שילמו בחייהם, ואנחנו צריכים להיות רגישים לכך. בנוסף לכך, קיימתי הערב, גם אתמול קיימתי בערב דיון חירום יחד עם משרד החוץ, עם רשות האוכלוסין ומשרד האוצר. גם היום קיימתי שיחת טלפון בזום עם בכירי משרד האוצר, החקלאות, שגריר ישראל בהודו לגבי ההסכם עם סרילנקה, יחד עם ענבל משש.
כל זה במטרה בסוף להביא לכאן עוד עובדים מהר וכמה שיותר.
את כל השיחות, בדיוק, את כל השיחות האלו, את כל הפגישות האלו שאני מקיים ואני מרכז ומנסה ככה לחבר בין כל האנשים. אנשים טובים, אגב, תדע לך, במשרדי הממשלה יש אנשים טובים שעושים עבודת קודש.
בוודאי, לא כל דבר כל אחד יכול לעשות, אבל אם כל המערכת תתגייס מהקצה לקצה, נפתור פה הרבה בעיות בהחלט. אורן לוי, מנכ"ל משרד החקלאות, נקווה לטוב, תודה רבה. בשורות טובות בעזרת השם. תודה. ערב טוב, אנחנו כאן מסיימים את המהדורה המרכזית. מיד אחרינו תשודר פינת החוץ, חדשות החוץ בהגשת שלמה ריזל, עם כל העדכונים מרחבי העולם, איך מסקרים בכדור הארץ את מה שקורה כאן בישראל מול החמאס. תודה לצוות העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לשלמה פולק בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה ליעקב הרנפלד ולכם מאזינים, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. מחר כאמור התפילה בקבר רחל, 20:00, היו איתנו להתראות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. I got up this morning and started this at 7:38 o'clock. My calls, Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians.
הטבח הנורא שביצעו הנאצים, ארגון הטרור חמאס ביהודי עוטף עזה ודרום הארץ, הפתיע לא רק אותנו, אלא גם את העולם כולו. כבר התרגלנו לכך שרואים שמתרחשים כאן יוצרים גלי הדף ומשליחים על כל פינה בעולם, אבל נראה שעוד לא הבנו עד כמה גדולים ונרחבים הם הגלים כעת. המלחמה שנכפתה עלינו אינה משפיעה רק על המעצמות ובעקבותיהן על כל מדינות החסות שלהן, אלא גם על מדינות ניטרליות. היא משנה סדרי העולם וסדרי העדיפויות, גורמת לנפילות בבורסות וגם להתייקרות אוטומטית של מחירי הדלקים ומוצרי יסוד בינלאומיים שמקורם במזרח התיכון. בדברים שאיתם פתחנו, דבריו הנוקבים של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מיד לאחר הטבח, על זכותה וחובתה של ישראל להגן על עצמה בכל מחיר, ניתן לשמוע ולהרגיש את החיבוק הגדול שקיבלנו מוושינגטון. ארצות הברית חייבת את החיבוק הזה גם בשביל עצמה, שכן ישראל נחשבת בעולם כבת בריתה, ואם ישראל סופגת ומושפלת, זה משליך על חוסנה של ארצות הברית. וושינגטון אינה יכולה להרשות לעצמה לאבד כעת את בעלת הברית החשובה שלה באזור, בפרט לא בשעה שמדינת חסותה אוקראינה נלחמת על חייה מול אותו ציר משותף. וזה כבר אותו ביידן מבקורו כאן בשבוע שעבר, שבו אמר שוב, אני רוצה להיות ברור על ישראל הזכות להגן על עצמה, מי שחושב לנסות להצטרף למלחמה שלא יעשה זאת.
President Joe Biden, let's take a listen live from Tel Aviv.
Single message, you are not alone. As long forever. will not let you ever be alone. Most importantly, I know the recent terrorist assault on the people of this nation has left a deep, deep wound. More than 1,300 innocent Israelis killed, including at least 31 American citizens by the terrorist group Hamas.
וזו לא רק האמפתיה, העובדה שביידן הגיע לכאן באמצע המלחמה, יחד עם מזכיר ההגנה ומזכיר המדינה שלו, דבר שלא קרה באף מלחמה שלנו בעבר, מידע לא רק על תמיכה בלתי מסויגת, אלא גם על חשש בארצות הברית מפני יכולותיה של ישראל להמשיכו להגן על עצמה בכוחות עצמה. מעבר לכך, ובהמשך ישיר לכך צריך לזכור, החיבוק האמריקני הוא גם חיבוק דוב, בניסיון לגרום ירושלים לנהוג לפי הנחיות מוושינגטון. האמריקנים מפחדים שישראל תוריד את הכפפות ותגרום לאלפים, אם לא לעשרות אלפים של נפגעים ברצועה, וחוששים מההשלכות של כך מצד מאגרים מוסלמים בתחומם ומצד מדינות האזור. למרבה הצער, אחרי שיצא מכאן וסיפק אמירות חמות וברורות, ביידן החליף את הדיסקט, ובימים האחרונים עבר לדבר יותר ויותר על החובה בהגנה על תושבי עזה. ומעבר השני, ניצבות להן מדינות ציר הרשע. הפעם לא ניגע באיראן ששווה יומן בפני עצמה, אלא נתחיל ברוסיה. למרות שישראל נזרה מאוד ובצורה מוגזמת בכבודם של הרוסים במלחמה שהם כפו על אוקראינה, רוסיה הדימה את הדרג המדיני ואת אזרחי ישראל אחרי שנקטה קו פרו-חמאסי ברור.
господин премьер-министр, уважаемые коллеги, друзья, добро пожаловать в Россию, в Москву. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады вас видеть. Отношения наши, между нашими странами развиваются весьма успешно. В следующем году будем отмечать 80-летие установления.
מה ששמענו כעת הוא נאום של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שלא רק שלא גינה את הטבח ולא רק שלא טרח להרים טלפון לראש הממשלה נתניהו, מי שעשו רוב מנהיגי המדינות החשובות בעולם, אלא שבמהלך פגישה שלו עם ראש ממשלת עיראק, פוטין השווה בין הצדדים, כאילו אין מדובר בצד אחד בקורבנות יהודים חסרי ישע, ובצד השני ברוצחים נאצים שפלים, צמאי דם יהודי. בדברים הללו הוא אמר בין היתר, מה שקורה הוא תוצאה מצערת של ניסיונותיה של וושינגטון לפתור את הסכסוך, שאינם לוקחים בחשבון את האינטרסים הבסיסיים של העם הפלסטיני. אני מתכוון קודם כל על הצורך ליישם את החלטות מועצת הביטחון של האום על הקמת מדינה פלסטינית ריבונית עצמאית. אגב, בדברים אחרים שנשא בשבוע שעבר אמר הנשיא הרוסי, לא מתקבל על הדעת שנגד עזה נוקטים אמצעים כמו שננקטו בשעת המצור על לנינגרד. לכם רק נסביר שהמצור על לנינגרד בוצע על ידי הגרמנים הנאצים עם הרשמם, והנצורים היו אזרחים רוסיים שהורבו למוות. המסר היה ברור ונקלט היטב בציבור הרוסי. ומי שגינה את פעולות חמאס וגם גינה המדינות שמגבות את הטרור שלו ובכללה גם את רוסיה, הוא כמובן נשיא אוקראינה יהודי זלנסקי, שהפגין תמיכה מלאה בישראל וביקש לבקר כאן.
דякую за запитання. Хто стоїть за Хамазом? Я думаю, відповідь достатньо проста. Той, хто їх підтримує. Ми можемо подивитись. Підтримує публічно, підтримує зброєю. Це ж не перший день, не один день. Це відбувається тривалий час. Я думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також в соцмережах ви можете побачити по сіткам, в соцмережах, хто дає відповідні сигнали. Ось і все. Ми вважаємо, що Росія одна серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками.
На рекі התמיכה הברורה של הרוסים בצד של חמאס ורוסיה פשעו בשבועיים האחרונים אמירות אנטישמיות קשות נגד ישראל, צד מובילי דעת קהל ופרשנים צבאיים. לא רק שהמדינה העלילו את היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס, אלא שמהר מאוד הפכו לדבר שם על הפשעים שישראל מחוללת כביכול בעזה. לכל שקר של חמאס נופח ועודד בצורה מעוררת פלצות, וקריקטורות שנאה נוטפות ארס החלו לרוץ ברשתות ובקבוצות הוואטסאפ. הנה כאן קטע מהתקשורת הרוסית התוקפת את ישראל על תוקפנותה כביכול בעזה.
Здравствуйте, это прямой эфир настоящего времени, и с вами Сайхан Сенсаев. Мы с коллегами расскажем вам о главных новостях этого понедельника, 23 октября. Итак, сегодня выпуск. Израильские солдаты проводят ограниченные рейды на территории сектора Газа. Тем временем в регион пустили третью партию гуманитарной помощи. Суд в России арестовал редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Обвинили в отказе зарегистрироваться иноагентом. Сама журналистка вину не признает.
וסין היא המעצמה הנוספת שמעורבת במלחמה. בייג'ינג הודיעה השבוע כי תשלח ספינות מלחמה לים התיכון, ונראה כי גם היא מנסה לדחוף את עצמה לתמונה כדי לגזור רווחים על חשבוננו. בניגוד לרוסיה, ממנה ציפינו ליותר ניטרליות, נראה שאיש לא נפל מהכיסא נוכח הצביעות הסינית. בהתערבות שלהם באזור, הסינים משיגים כמה רווחים, אבל שני העיקרים שבהם הם רצונם להראות את עצמם כמעצמה שיכולה להשליט סדר בחלק הזה של העולם, ביותם שווי ערך כביכול לארצות הברית, וכן הרצון לבודד את וושינגטון ולתחזק את הציר שבנו עם רוסיה ואיראן בשנים האחרונות, בדגש על תקופת המלחמה באוקראינה, ונסותם לצרף עליהם את מדינות ערב וכן מדינות מוסלמיות ניטרליות. הנה דיווח בנושא מהטלוויזיה הסינית.
国际方面来关注巴以新一轮大规模冲突。 巴勒斯坦卫生部门 19号 表示，本轮巴以冲突已造成巴方 3859 人死亡，其中加沙地带 3785 人死亡，约旦河西岸 74 人死亡，另有超过 13300 人受伤。另据以色列媒体援引以色列卫生部的消息称，本轮冲突中，以方已有至少 1400 人死亡， 4629 人受伤。
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי 93 ו-92.8 FM